קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.
אז היום יש לנו פה אורחת מכובדת מקצוענית בתחום היישום. יש לנו את רותי פינק איתנו. רותי, תוכלי לספר כמה מילים על עצמך למי שלא מכיר?
בשמחה, כיף להתארח אצלכם. אז אני דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית. כבר כמעט 14 שנים. אני עוזרת לאנשים לאזן משקל, סוכר ואכילה רגשית במגוון של כלים גם תזונתיים, כמו תזונה דלת פחמימות, צום לסירוגין, וגם כלים פסיכולוגיים כמו מיינדפולנס, CBT, NLP וכן הלאה. יש לי קליניקה פרטית אונליין, שבה אני מטפלת בשיטה שפיתחתי, ויש לי גם דיאטניות שכבר התחילו לעבוד בשיטה הזאת. אני מדריכה אנשי מקצוע כיום, וגם אני חברה לפודקאסט, גם לי יש פודקאסט שנקרא תזונה הצד הבא, קורסים דיגיטליים ועוד ועוד.
אז אנחנו כמובן נקשר. עד היום הפודקאסט הזה הוא בעיקר תעסק בפן המדעי, מחקרים, מאמרים, הרבה מאוד הביולוגיה, ירדנו אפילו לרמת המיטוכונדריה, ובאמת הבאנו את רותי בשביל לדבר על הצד יותר יישומי. מה אנשים רוצים לעשות לסירוגין, הם אנשים והם מתקשים, ומה עוזר? אז אני חושב שנתחיל עם השאלה הבסיסית ביותר, לטובת מי שלא מכיר, מה זה צום לסירוגין?
אז מצד אחד צום זה כשאנחנו לא אוכלים. צום לסירוגין זה כשאנחנו לא אוכלים כמות מסוימת של שעות שהיא גדולה יותר מהכמות שאנחנו אוכלים. כלומר, אם אנחנו צמים 13 שעות, כלומר שותים אבל לא אוכלים, שותים משקאות לא קלוריים, אבל לא אוכלים, ואז אנחנו אוכלים מתוך היממה עוד 11 שעות, זה כבר צום לסירוגין מבחינתנו. צום לסירוגין גם מתחלק לכל מיני פרוטוקולים שאפשר לעשות כל יום, ואפשר לעשות אחת לכמה ימים. מה שמאפיין צום לסירוגין ומבדיל אותו בעצם מצומות דתיים יותר, זה שבצום לסירוגין אנחנו כן יכולים לשתות, אנחנו כן יכולים לצרוך מלחים, ואצל חלק גם עובד, שוב לא אצל כולם, אבל אצל חלק גם עובד לשתות משקאות לא קלוריים עם טעמים מסוימים. אז זה ההבדל הגדול בין צום דתי בעצם לצום לסירוגין שנועד למטרות בריאותיות יותר.
באיזה שלב במהלך הקריירה שלך בעצם גילית את הכלי הזה של הצום? זה היה נפוץ מההתחלה או שזה משהו שהתפתח בתור איזשהו טרנד עם השנים?
אז האמת היא שגיליתי את זה עוד הרבה לפני שזה הטרנד. היה יום כיפור אחד שבו גיגלתי בגוגל סקולר צום. והתחלתי לחקור את זה, ומפה לשם מקפיצה למאמר זה או אחר, נתקלתי במאמר על alternate day fasting, שאנחנו בטח נדבר על הפרוטוקולים, אז נזכיר אותו. זה אחד המאמרים המוקדמים ביותר, זה היה לפני 9-10 שנים, משהו כזה. זה היה, התחלתי מאוד מאוד להתעניין קודם כל במנגנונים של הצום, ואז לאט לאט התחילו גם לצאת המחקרים, ובאותה תקופה שהתעניינתי בזה, זה היה הפוך לחלוטין מהגישה שלמדתי, שעבדתי בה, אבל מהתגלגלות ממחקר אחד לאחר, ראיתי שבחיות, ולצערנו עדיין אין על זה מחקרים מספיק בבני אדם, אבל אז כבר נתקלתי במחקר שבחיות זה יכול להפחית סיכון לסוגי סרטן מסוימים, וכיוון שאני נשאית של המוטציה הנפוצה של הגן לסרטן שד, כמו אנג'לינה ג'ולי, זה מאוד מאוד עניין אותי יש פה התערבות לא ניתוחית, לא משהו דרסטי, תרופתי, כימי, שאני יכולה לעשות שאולי ייתן לי עוד אקסטרה יתרון. אז גם התחלתי לנסות את זה על עצמי, אז זה היה ממש ממש אוטודידקציה באותו הזמן, כי גם היה על זה יחסית מעט מחקר, וגם העולם של אנשי המקצוע בתחום היה מאוד מאוד נגד.
אז בעצם הזכרנו את זה שגם לצום באופן כללי, וצום בסירוגין בפרט, יש יתרונות גם בריאותיות בהקשר של סרטן, ומניעה של מחלות, וסכרת וכדומה. מעניין אותי אם רוב האנשים שמגיעים אלייך לקליניקה, הם מגיעים בגלל זה, זאת אומרת בגלל היסטוריה של נשאים של גן הברקה, או בעיות בריאות אחרות, או יותר מתוך ירידה במשקל, מה המוטיבציה העיקרית?
הרוב ירידה במשקל, הרוב בהחלט ירידה במשקל, מיעוט בא מתוך המקום הבריאותי, חלק מצרפים את זה ביחד באמת, כמוטיבציה עיקרית, אבל הרוב היא ירידה במשקל חד משמעית.
אוקיי, והתחלנו להזכיר טיפת הפרוטוקולים, נכון, אמרנו שצום, צום זה אחד הדברים היותר פשוטים, פשוט לא לאכול, אבל מדברים היום על כל מיני פרוטוקולים, מנות טרנדיים, שכולם שמעו על 16-8, ומה בעצם ההבדלים מבחינתך, גם מבחינת היישום, גם מבחינת ההשפעה, בין 16-8, 24, יש עוד כל מיני פרוטוקולים.
אז קודם כל, אותי אישית, שוב, כדיאטנית שכן מתמחה בצום לסורוגין, נורא נורא מעצבן כשמדברים על צום לסורוגין, רוב האנשים חושבים על 16-8. למה? אני עד היום לא מבינה למה זה כל כך תפס, אבל זה גם הפרוטוקול הכי נוח, כנראה אולי, ליישום שלחלק כבר כן מתחיל להפיק איזשהם תוצאות. בואו קודם רק נדבר קצת על הפרוטוקולים שהמאזינים שלנו יבינו. צום לסורוגין כיום בגדול מתחלק לשני חלקים. צומות שעושים אותם כל יום, והם כוללים איזשהו משחק על 24 שעות. למשל, 16-8 שזה הכי נפוץ, זה אומר 16 שעות לא לאכול, 8 שעות לאכול. חשוב לי להדגיש, ב-8 שעות האלה אנחנו לא אוכלים בלי הפסקה, כן? אנחנו אוכלים לפירה וסובע, אבל זה לא ברור לכל האנשים, בגלל זה אנחנו מדגישים את זה. אבל 16-8 זה חלק מהקבוצה הזאת שיכולה להיות למשל 17-7, 17 שעות לא אוכלים, 7 שעות אוכלים, 18-6 וכן הלאה, 23-1, זה פרוטוקולים שאנחנו קוראים להם בגדול בעברית חלון אכילה. הקבוצה השנייה של הפרוטוקולים זה הדברים שהם כוללים בעצם יותר מ-24 שעות כשאנחנו מסתכלים על סשן אחד של צום. למשל, alternate day fasting, לרוב מדברים על, ניקח אפילו 3 ימים, נגיד היום בערב אני מפסיקה לאכול, למחרת כל היום אני לא אוכלת, שותה כמובן אבל לא אוכלת, ומחרתיים בעצם בבוקר או מתי שאני ערבה אני אוכלת. אז זה למשל alternate day fasting. יש גם גרסה נוספת שלו שזה modified alternate day fasting, שבו מסיבות כאלה ואחרות יותר מחקריות אנחנו נאכל 25% מהצריכה המומלצת הרגילה שלנו. כלומר, אם זה אדם שצריך תיאורטית 2000 קלוריות, אז הוא יאכל 500 קלוריות לאורך היום. כלומר, אם הערב אני מתחילה את ה-modified alternative day fasting שלי, מחר אני אוכלת 500 קלוריות, אם הצריכה הרצויה שלי התיאורטית היא 2000, ומחרתיים אני אוכלת רגיל. אז זה ככה שתי הקבוצות של הצום. בפועל, אני רואה שאנשים הרבה יותר חברים, לפחות בארץ, של חלון האכילה, שזה הדבר הזה שכן אפשר לעשות כל יום, שאנחנו מסתכלים על כל יום בפני עצמו, או לפחות על כל יממה בפני עצמה, גם בגלל שזה שגרתי יותר, כלומר אפשר לבנות סביב זה שגרה של בשעה X אני אוכלת, בשעה Y אני לא אוכלת, וגם בגלל ש אחרי ההתרגלות לצום לסירוגין, הגוף באמת הרבה פעמים פשוט מבקש את האכילה בשעות הרגילות, ואז אפשר לשחרר את הראש מזה ולתכנן את היום עם זה. אז זה ככה בין שתי קבוצות הפרוטוקולים, מה שאני רואה שהוא הכי נוח לביצוע, ומבין חלון האכילה, באמת אנשים שהולכים יותר לכיוון של 16-8, 17-7 או 18-6. למה? כי בדרך כלל זה יכלול איזה שהם שתי ארוחות מרכזיות שחשוב לרובנו, אנחנו מדינה שהמשפחה חשובה במאוד, אז לפחות זה יכלול ארוחה אחת לפחות עם המשפחה, למשל רוב האנשים מעדיפים שארוחת הערב תהיה עם המשפחה למשל, ועוד איזושהי ארוחה קטנה או לפני זה בצהריים, או עוד ארוחה שלמה בצהריים, אז איכשהו הטווח הזה של 6-8 שעות אכילה, הוא יותר נוח לביצוע לרוב האנשים במסגרת הצום לסורוגין.
זאת אומרת שבפרקטיקה של הצום בעצם את מנסה להתאים את הפרוטוקול יותר לאורח החיים של הבן אדם, משהו יוכל יותר להתמיד בו, ואין לך איזושהי, זה העדפה לפרוטוקול מסוים, העיקר מה שיהיה להם נוח.
חלקית, כי יש את האידיאל, למשל, סתם דוגמה, בואו ניקח אדם עם סינדרום מטאבולי. אני יודעת שככל שהוא יצום יותר שעות, ככה האפקט שהוא יקבל מצום יהיה טוב יותר. אז יש לי את האידיאל בראש, אבל אז אני בעצם בודקת עם הבן אדם מאיפה הוא מתחיל. כי אם אנחנו למשל ספינה ואנחנו שתים מישראל לארצות הברית, לא כל הספינות יש להם מספיק דלק לשוט מישראל לארצות הברית. מספיק יכולת, מספיק מיכון. אותו דבר בן אדם, לא כל בני אדם, למשל אם אני אגיד לבן אדם, טוב כדאי לך לצום alternate day fasting, כי זה במחקרים לדבר הספציפי הזה, כנראה עדיף, למשל כנראה, אם כי לא בטוח, יש איזושהי נטייה במחקרים המאוד מאוד קטנים שעשו בינתיים בבני אדם, לראות באלטרנייט דיי פאסטינג כנראה משפר יותר יכולת קוגניטיבית, סתם דוגמה. אז אנחנו נרצה תיאורטית ללכת איתו לאלטרנייט דיי פאסטינג, אבל הבן אדם לא צם יום אחד בימיו, אם אני אגיד לו אלטרנייט דיי פאסטינג, אולי הוא יכול לעשות את זה, אבל הוא גם יכול להישבר מאוד מהר. וכשאני כבן אדם שעובד עם בני אדם, הם מסתכלת על מה אני רוצה שהם יעשו, אני מעדיפה שהם לא ילכו לאלטרנייט דיי פאסטינג נגיד, אלא ילכו למשהו פחות חזק, אבל שיהיה להם קודם כל סיכוי להתמיד יותר, פחות התנגדות, וגם הנחיתה תהיה רכה יותר. ואז, מי יודע, אולי אפילו מ-18-6, סתם דוגמה, פתאום הם כן יתחילו עם הזמן, עם השיפור ביכולת הצום, ללכת לצומות ארוכים יותר. אז אני תמיד שומרת את האידיאל בראש, אני תמיד בודקת עם הבן אדם איך הוא יכול להגיע לאידיאל הזה, כלים נוספים וכן הלאה, אבל באמת לא כל בני אדם יכולים פיזית, ולא כל בני אדם יכולים נפשית. זה לא אומר שמה שאני אומרת עכשיו זה שאין כלים לעזור להם להגיע לזה. יש הרבה כלים פסיכולוגיים, אבל חשוב להבין שלכולנו כבני אדם יש את הגבולות האלה. אז יש לי העדפה תיאורטית, אבל העדפה הראשונה היא קודם כל ביצוע ומה שהבן אדם יכול לעמוד בו.
אני יכול לספר מהחוויה האישית שלי, שאני התחלתי 16-8, איזה כמה חודשים, אחרי זה 18-6, לאט לאט הגוף מתרגל, אחרי זה 24, ואחרי זה למשהו כמו חצי שנה עשיתי ארוחה ביום, ועכשיו מה שאני משחק איתו בכמה חודשים האחרונים, זה מה שנקרא 5-2, זאת אומרת 5 ימים אוכלים, יומיים לא, אני לא אוכל ביום ראשון, זאת אומרת, ארוחה האחרונה ביום שבת, ארוחה הבאה ביום שני, וחייב להגיד שזה כמו שריר, זה משהו כזה שמאוד מתאמן, אני חושב שאם ל-alternate day fasting, שזה יום כן, יום לא, עוד לא הגעתי, יכול להיות שאני עוד אגיע, אבל אני חושב שאם היית אומרת לי, מההתחלה, תעשה, אל תאכל יום ראשון, או תאכל יום כן, יום לא, אני חושב שבוודאות לא הייתי עומד בזה. אז בעצם, מבחינת הפסיכולוגיה, זה איזשהו, יש איזשהו תוכנית כזו של תתחיל ב-16-8, תתגלגל הלאה, או איך את בונה בעצם את ההסתגלות?
אז קודם כל, חשוב לי להדגיש שלרוב אני לא עבוד עם צום לסירוגין ככלי בלעדי. אני מדברת על טיפולים אישיים. בטיפולים האישיים שלי אני לא אעבוד עם צום לסירוגין ככלי בלעדי, בגלל שככלי בלעדי יש לו יכולת בעיניי מוגבלת לעומת גם התערבות של איכות האוכל, קשב לגוף וגם הצום לסירוגין. אז אני בדרך כלל לא אתחיל רק עם טוב תעשה רק ככה וזהו. אבל אם אנחנו רוצים למשל בן אדם, בואו ניקח אפילו בן אדם שאוכל מצוין מבחינת האיכות מזון, מאוד 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 קשוב לגוף שלו, ששוב, אני לא יודעת, לדעתי רוב המאזינים שלכם עדיין לא כאלה, מבחינת קשיבות לפחות מהניסיון שלי, אבל תכף, גם בטח נדבר על זה, אבל בואו ניקח אדם שבאמת באמת מאוד קשוב לגוף, מאוד, האכילה שלו מאוד איכותית, והבן אדם הזה באמת בא נטו בשביל הצום לסירוגין, אז אני אבדוק איתו מה הרמה, הכמות שעות הגבוהה ביותר שהוא כן יכול לעמוד בה, ואז אני אגיד לו שיש שתי אופציות. האופציה הראשונה זה לקפוץ ראש למים, לחרוק שיניים בתהליך ההתרגלות, שלוקח בדרך כלל עד חודש, ולשרוד די לספר, להגיח מהצד השני כבר כשאתה בסדר. יש אנשים שזה הרבה יותר מתאים להם, לפסיכולוגיה. יש אנשים שמעדיפים את הבום טרח, ויכולים לגייס את המוטיבציה של החודש, וכשאני מדברת איתם, אני לא שומעת שום סימן כלשהו של מה שנקרא מוח הרבה, שזה מצב פסיכולוגי שבו בגלל גירעון קלורי או מחסור נתפס או אמיתי באוכל, יש איזושהי מועדות להפרעות אכילה. אז אדם כזה, סבב, אפשר לקפוץ ראש למים, ולחלק לא קטן מהאנשים, קפיצת ראש למים מפחידה, בין אם כי יש להם כל מיני פחדים, נגיד מירה, ואיך אני אתמודד, וכן הלאה, בין אם זה, הם רוצים להערך לזה, ובין אם פשוט באמת שריר הצום עדיין לא מפותח, ואז אני אגיד, אוקיי, המקסימום שאתה יכול לצום, קח חצי שעה פחות, ותעשה את זה שבוע. ואז תתחיל להוסיף למשל שעה בשבוע, שוב רואים, אם זה למשל בן אדם צעיר, אז אולי שעה בשבוע, אם זה בן אדם יותר מבוגר, או שהגמישות המטבולית שלו פחות גמישה עדיין, אז אולי אפילו חצי שעה, שוב, אני לא רוצה שהוא יחווה הרבה תופעות לוואי, אפילו ברמה של אם אין גמישות מטבולית, הוא יכול לחוות נפילת סוכר וכאלה, אני לא רוצה את זה, אבל המטרה היא, להוסיף כל הזמן עוד ועוד ולהרגיל את הגוף, זה לוקח יותר זמן אז, אבל לרוב האנשים ההחלקה הזאת אל תוך הצום לסירוגין מאפשרת הסתגלות גם פסיכולוגית הרבה יותר טובה.
יש פה אולי את ההקשר הישראלי, זה יהודי שזה מעניין, שכל יום כיפור יש פה איזו היסטריה ציבורית, תקרא את זה שאני לא אוכל יום, ואיך אני אשרוד את הצום, את מרגישה שיש לזה איזושהי השפעה? כי אני שמתי לב שבצום, זה הרבה פעמים, אם לא עושים מזה עניין, אז אין עניין. אבל אם עושים מזה עניין, זה הרבה יותר קשה ממה שזה. זה מעניין אם את שמה לב לזה, אם יש איזו הקשר, את יום כיפור, להרגלים שיש פה אצל אנשים.
יום כיפור, בגלל שהוא צום יבש, כלומר, אנחנו גם לא צורכים נוזלים, הוא מוציא שם רע לצום לסירוגין. כי אנשים חושבים שהחוויה שתהיה להם בצום לסירוגין, זה החוויה שהייתה להם ביום כיפור. צום יבש, שזה מה שעושים בצומות דתיים לרוב, צום יבש הוא צום הרבה יותר סטרסוגני לגוף. ומהסיבה הזאת, הוא באמת יותר קשה, מרגישים יותר תופעות לוואי וכן הלאה. צום לסירוגין, אנשים הרבה פעמים מתפלאים כמה הוא קל, כשבאמת הם במרכאות פחות עושים מזה עניין. יחד עם זאת, בגלל שאנשים כבר התנסו בהרבה ימי כיפור, לא מספיק לי להגיד להם אל תעשו מזה עניין, אני גם פחות אוהבת לדבר ככה אישית, כאילו כמטפלת, כי אם בן אדם עושה עניין, זה בגלל שיש לו איזושהי אמונה, או טעות חשיבה לא מיטיבה. כשאני מדברת על טעות חשיבה, אני רק רוצה להבהיר את זה, כולנו סובלים מטעויות חשיבה. זה מהות להיות אנושי, זה לטעות בחשיבה שלנו, ביחס לאובייקטיביות, למציאות האובייקטיבית. אם אני חושבת שאני יפה או אני מכוערת, זה טעות חשיבה, כי במציאות האובייקטיבית אני נראית איך שאני נראית. אוקיי? אז כל היותנו בני אדם, כל הפרשנויות שלנו, הם טעויות חשיבה. וזה בסדר, זה נורמלי. אבל יש טעויות חשיבה שהן לא משרתות אותנו. אם אני למשל אחשוב שאני מכוערת, זה טעות חשיבה שלא תשרת אותי לביטחון העצמי שלי וכן הלאה. ואז אותן עדיף לשנות, כי זה לא המציאות אובייקטיבית. ורוב בני אדם מאמינים לטעויות החשיבה שלנו. ואני אומרת את זה כי טעות חשיבה למשל, יכולה להיות שצום לסירוגין יהיה לי קשה כמו יום כיפור. זו טעות חשיבה. אז ברגע שאני מעלה את הטעות חשיבה הזאת לידי מודעות, ואני מאתגרת את זה עם הבן אדם, עכשיו נתתי לכם טעות חשיבה מאוד בסיסית, אבל טעויות חשיבה נפוצות בכל תחום האוכל, ומבוססות לא רק על מיתוסים. טעות חשיבה יכולה להיות ברמה של, אם נכשלתי אז אני לא אצליח גם הפעם, מי יודע? אז בגלל טעות החשיבה הזאת של הצום יום כיפור זה איך שאני אחווה את הצום לסורגין, אנשים עושים מזה עניין. בגלל טעויות חשיבה נוספות כמו אני לא אוכל להסתדר בזמן רב, רב זה דבר מפחיד, אסור שיהיה רב, וכל מיני טעויות חשיבה כאלה, זה מה שבעצם עומד בין בני האדם שמתקשים לעשות צום לסורגין, שעושים מזה עניין, ללא לעשות מזה עניין. ברגע שאנחנו מעלים את זה למודעות ומפרקים את זה, אז יותר קל להם, ואז אנחנו מנתקים את ההקשר של הצום לסורגין מהצום יום כיפור.
אז האמת שאם בטעויות הסכינן, לי באופן אישי שהתחלתי עם ה-16-8, כדי להקל קצת על המעבר, הייתי שותה המון מים עם לימון, ומה זה מים עם לימון? לימון שלם עם קצת מים, והרבה זמן לא הבנתי שזה גם טעות פרקטית, וזה בעצם כמו לשתות מיץ פירות. מה בעצם הטעויות הכי נפוצות שאת רואה שאנשים עושים כשנכנסים לצום לסירוגין? מה גורם להם לא להצליח? מי מניסיונך?
אז יש כמה טעויות ש... ברגע שאדם למשל כותב בקבוצה שלי, קבוצת צום לסירוגין בפייס, או כותב לי אישית, ניסיתי צום לסירוגין וזה לא הצליח לי, או לא הצלחתי בצום לסירוגין, אני בדרך כלל, היריעה המיידית שלי זה כמה דברים מאוד מאוד נפוצים. הדבר הראשון, כמה זמן הוא ניסה. כי צום לסירוגין, ברגע שמצאנו את הפרוטוקול שעובד לנו, שתכף נדבר על זה כי זה אחת הטעויות, ברגע שמצאנו פרוטוקול שעובד לנו, פסיכולוגית ופיזיולוגית, לוקח לגוף זמן להראות את התוצאות של הפרוטוקול הזה. ככל שאנחנו באים לצום לסירוגין עם פחות במרכאות כושר צום, או עם פחות גמישות מטבולית, שגמישות מטבולית זה כמה בקלות אנחנו משתמשים כדלק מרכזי יותר בשומן או בסוכר, ככל שאנחנו, המצב שאנחנו מגיעים אליו ממנו לצום לסירוגין פחות בריא נקרא לזה, ככה לפרוטוקול ייקח יותר זמן ליצור את התוצאה שצום לסירוגין אמור ליצור, והתוצאה מבחינת ירידה במשקל, אני מדברת שנייה, כי זה רוב האנשים מתעניינים בזה, מבחינת ירידה במשקל, אנחנו רוצים שצום לסירוגין לא יהיה מעמסה של לחשוב עליו כל הזמן ולהתכוונן אליו, אלא שהוא ייצור איזשהו ויסות של תיאבון שבצורה טבעית נרצה פחות אוכל. ופרוטוקול נכון אמור לעשות לנו את זה. אבל ברגע שהתחלנו מאיזשהו פרוטוקול, אם אנחנו לא נותנים לו 3-4 שבועות לפחות להראות מה הוא יודע לעשות, ייתכן שאנחנו לא נגיע לתוצאות ונחליט שזה לא עובד לנו. אז זאת טעות ראשונה, לא לתת לזה מספיק זמן. אני אומרת, לפרוטוקול, לכל פרוטוקול שאתם מנסים, תנו לפחות חודש לפני שבכלל תתחילו לחשוב אם זה עובד או לא, אם כי הייתי מעדיפה אפילו 6 שבועות, חודשיים. זה דבר ראשון. דבר שני, באמת זה פרוטוקול לא מתאים. 16-8 לא לכולם עובד. אצלי 16-8, שזה, אני עושה בדרך כלל בין 16-18 שעות צום קבוע, זה לא הסיבה שאני עושה צום לסירוגין בשביל לרדת במשקל, ואכן זה לא מוריד אותי במשקל. אצלי למשל, 24-19-5 בלחץ, מתחיל כבר ליצור ויסות תיאבון שמוריד אותי במשקל. פשוט כרגע זה לא נוח לי ברמה המשפחתית שלי, אז אני לא עושה את זה. יגיע יום שאני אעשה את זה, למשל. למה? כדי להשיג יתרונות. אז ביחס למטרה שלך, אתה צריך למצוא את הפרוטוקול המתאים, ואז לתת לו לעבוד. אם אתה למשל מחפש שיפור קוגניטיבי קבוע, אתה צריך לתת לפרוטוקול לעבוד אפילו יותר זמן, למשל, מכמה שלוקח לויסות תיאבון להגיע. כי אתה בעצם מחפש איזשהו שינוי במוח, שלוקח זמן להראות את עצמו. אז הטעות השנייה היא פרוטוקול לא מתאים. כזה שלא מייצר את התוצאות שאנחנו מחכים.
איזה תיאום ציפיות בעצם עושים עם הלקוח? באינטרנט לפעמים מבטיחים שמי שצם, אז הוא בדהי ו... כל מיני תופעות כאלה, שאני מניח שזה לא כולם ככה, אז בעצם אנחנו עושים תיאום ציפיות גם מהבחינה של המטרות, זאת אומרת, את האפקטיביות של הכלי, וגם מה הולך להרגיש ומה הולך לקרות.
אז אני אפריד את זה בעצם לשני חלקים. החלק הראשון זה כשאנחנו מכניסים אדם לצום לסירוגין, מה תיאום ציפיות בעצם שנרצה לעשות לו, ומבחינת מה צפוי אולי, ו... הדבר השני זה מה בכלל צום לסירוגין יכול לעשות עבורו. אז מבחינת מה צפוי, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להיות מודע לתופעות לוואי נורמליות ולא נורמליות של צום לסירוגין. למשל, סחרחורת, כאב ראש, זו תופעה נורמלית, לא חייבים לסבול ממנה, אפשר פשוט להגביר מלח ומים, וזה ברוב המוחץ של המקרים זה עובר, בזמן צום כאילו. אבל צריך... לעשות תיאום של מה צפוי לקרות בהתרגלות הזאת, כל תופעות הלוואי, וצריך להבין שיש דגלים אדומים, שאם אנחנו פוגשים אותם צריך להפסיק צום. למשל, אם אנחנו לחלוטין לא מסוגלים להתרכז, אנחנו קוראים משפט ואין לנו קשב וריכוז, ואנחנו קוראים משפט שוב ושוב ושוב, ואנחנו כמו מעופפים, ולא מצליחים להתרכז בכלל, וזה לא מאיזו עייפות פיזית כי לא ישנו מספיק, זה למשל דגל אדום. דגל אדום זה סחרחורת מאוד מאוד גדולה, דברים כאלה. אז זה דברים שאנחנו מראש אומרים ללקוחות שלנו, כדאי גם, לפחות אני מזהירה אותם, אם מתחילות לצוץ מחשבות של פחד סביב רב, זה לא בהכרח סיבה להפסיק צום, אבל זה משהו שאני ארצה לדעת, כי אני מאוד מאוד בתשומת לב, צום לסירוגין ילך רק לכיוון הטוב, וצום לסירוגין אצל האדם הלא מתאים, מהניסיון שלי, כן יכול להיות טריגר, או לחזרה של הפרעות אכילה, או להתפתחות הפרעת אכילה אצל האנשים הלא מתאימים. ולכן אני מאוד מאוד אהיה בתשומת לב גם לפני זה, אבל גם בזמן הצום, להלך המחשבות. אז זה כאילו כשאנחנו מכניסים את האדם לצום לסירוגין. מבחינת הציפיות באופן כללי, מה צום לסירוגין יכול לעשות לך או לא, בגלל שהעבודה שלי היא לא רק עם צום לסירוגין כשאני מטפלת במטופל הפרטי, בדרך כלל אני אדבר איתו על זה כחלק מכל מגוון הדברים שאנחנו משנים בבת אחת, לא בבת אחת, אבל במסגרת הטיפול. צום יכול לעשות אותך יותר קשוב לגוף, אבל אתה גם צריך להיות יותר קשוב לגוף בשביל הצום לסירוגין וכן הלאה, דברים כאלה. האם אני יכולה למשל להבטיח לבן אדם שבהכרח הוא ישיג X ו-Y מצום לסירוגין? לרוב אני לא יכולה להבטיח. למה? כי המחקרים בבני אדם עוד לא מספיק גדולים ולא מספיק רבים, אבל אני יכולה להגיד לו שיש איזושהי נטייה במחקר שכנראה שזה יכול לתרום לו ושווה לנסות.
אני גם חושב שיש הרבה שונות, זאת אומרת, סתם לדוגמה, מדברים על Fester's High, מדברים על זה בצומות ארוכים. אני גם יצא לי לעשות כמה פעמים צומות ארוכים של יותר משלושה ימים, למעשה ברגע זה אני על 60 שעות צום, ומבטיחים שבערך ביום השלישי יש איזשהו היי כזה ושמחה ואושר. אני חייב להגיד שמעולם לא קרה לי. אני מעולם לא מרגיש שמח ומאושר, עד שאני מתחיל לאכול, אז אני משמח ומאושר. זאת אומרת, כנראה יש פה איזשהו שונות גדולה בין אנשים, אז לאו דווקא מה שיעבוד לאדם X יעבוד לאדם Y, ומה ששונות שאני שמתי לב שהיא קצת יותר גורפת, אבל זה רק משיחות שאני עשיתי ואין לי את הניסיון שיש לך, אני שמתי לב שצומות ארוכים יותר מתאימים לגברים, נשים פחות מסתדרות עם זה, פסיכולוגית. האם שמת לב להבדלים בקליניקה שלך מול גברים ונשים?
כן, בהחלט. קודם כל, באמת גברים מסתדרים עם, רוב הגברים, ושוב, גם פה יש שונות כמובן, רוב הגברים, כמו שאתה אומר, אני גם שמה לב שהם יכולים להסתדר עם שעות צום ארוכות יותר. יחד עם זאת, הם לא חייבים, כי הם משיגים תוצאות לעומת נשים עם צומות אפילו קצרים יותר, לפחות בירידה במשקל. אוקיי? שוב, כי זה מוקד ההתעניינות המרכזי של רוב האנשים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, שמתי לב שאצל גברים ויסות התיאבון נוטה להגיע מוקדם יותר מאשר אצל נשים. עכשיו, נשים, במיוחד נשים בגיל הפוריות, בגלל שיש להם את כל העניין של מחזור, ובגלל שהאינסולין יורד בצורה משמעותית בצום והוא וסט, לא קטן של כל המערכת ההורמונלית, בין היתר בנשים, אז הן עלולות לחוות בצומות ארוכים גם תופעות לוואי של זמנית הסדירות במחסורים, וזה, גם אם נגיד הן יודעות שזה זמני, זה מחרפן. אז גם ברמה המאוד מאוד טכנית, לנשים יותר קשה לעשות צומות ארוכים, וגם באמת ברמה יותר פסיכולוגית. באופן כללי, לנשים יש יותר אכילה רגשית, כלומר אכילה כמנגנון ויסות רגשי, למשל כמנגנון לאזן, לטשטש או לטפל בלחץ, כעס, עצב וכן הלאה, ואז הרבה מאוד שעות בלי אוכל, זה הרבה מאוד שעות בלי הכלי הזה, ואם לא עובדים ישירות על האכילה הרגשית ועל כל דפוסי טעויות החשיבה שתומכות בה, מאוד מאוד קשה פסיכולוגית לעשות את זה. לנשים גם יש יותר פחד מרעב, ממה שאני שמה לב, שוב, זה תצפית לחלוטין בקליניקה שלי, וגם נשים נוטות להיכנס יותר למקומות של אובססיביות, חרדות, סביב אוכל וסביב שעות צום מאשר גברים. באופן כללי, כנראה גם להפרעות אכילה, אבל זה, הכנראה הזה הוא לא מוכח מחקרית, מה שאני רואה בשטח.
אז רציתי לשאול באמת, איך מתמודדים עם הסטיגמות של הפרעות אכילה? בדרך כלל מהעברה, זה אני מניח, שאם הם שומעים שלא אכלת, נגיד, יומיים או משהו, חושבים שהתחלקת קצת על הראש, אז באמת, איך מתמודדים עם זה?
אחד הדברים שמאפיינים הפרעת אכילה, התייחסות לכל סוג של שינוי תזונתי ממקום של הפרעת אכילה לבין התייחסות לכל סוג של שינוי תזונתי ממקום בריא, זה כמה השינוי גורם לך לחרדתיות, כמה הוא מנהל את אורח החיים שלך וכמה הוא מפריע לפעולות שחשובות לבריאות הנפשית שלך, כי הפרעת אכילה, חשוב להדגיש, זה אמנם יש לה לגמרי בסיס גם פיזי, אבל זה גם הפרעה פסיכיאטרית. אני למשל לא אוהבת לספר לאנשים שאני צם על סירוגין, לא כי אני מתביישת, או לא כי אני צריכה להסתיר כי אני בסוד לא צם על סירוגין, אלא כי אין לי כוח להערות של אנשים, שזה מקום מאוד מאוד שונה של, כאילו בואו, אני דיאטנית, אני יודעת מה אני עושה, תרדו ממני, אבל אנשים כאילו חושבים שיש להם מנדט להתערב לי באוכל, לא בא לי, זה מהמקום הזה. לעומת זאת, אם הייתי באה ממקום של הפרעת אכילה, אז הייתי מספרת, וואי, אכלתי מה זה מלא, אני לא יכולה לאכול, והייתי משקרת. אם מישהו ישאל אותי על הדברים האלה, אני אדבר איתו, אני לא אסתיר את זה בכוח. אבל לשאלה שלך, איך מתמודדים עם הסטיגמה, ברגע שאדם נכנס לצום לסירוגין, והוא חושב על זה 24 שעות ביממה, וזה מנהל אותו, והוא באובססיביות, והוא בחרדה שהוא ישבור צום, ואנשים מסביב רואים את זה, אולי זה באמת הולך לכיוון של הפרעת אכילה. אם לא כבר שם. יחד עם זאת, לא לאכול, יש גם טעות חשיבה שאם אנחנו לא אוכלים, אנחנו בהפרעת אכילה. במיוחד אצלנו בעם היהודי. אם אנחנו לא מנשנשים בלי סוף, אז אנחנו בהפרעת אכילה. לא, לנשנש בלי סוף זה גם הפרעת אכילה, אגב, יכולה להיות. הפרעת אכילה רגשית, כי נשנשת בלי סוף שאני לא מסופקת ממנה, זה המהות של אכילה רגשית. אז לפני שכולם מגדירים את עצמם כמומחים להפרעות אכילה, כדאי לבדוק מאיזה מקום הבן אדם מגיע לזה. וממקום של, אני רוצה לתת שנייה לבטן שלי לנוח ולחכות שהגוף שלי יהיה רעב, זה כבר לא הפרעת אכילה, זה המהות של אכילה נורמטיבית, למשל. ואצלי הבטן לא רעבה אחרי 16 שעות כל יום, אז למה אני צריכה לאכול? אז זה גישה בריאה לעומת גישה לא בריאה, וזה טעות חשיבה שאנחנו כן באמת רוצים ככה לאתגר בחברה עם הזמן.
אני דווקא מכיר את הבדיחה ההפוכה, גם על צום לסירוגין וגם על טבעונות. איך יודעים מתי מישהו עושה צום לסירוגין? אל תדאגו, יספר לכם.
גם קטוגני, גם פלאו, קטוגני, טבעונות, לגמרי, לגמרי.
אז האמת שהרבה אנשים, בדיוק בגלל שאני מאלה שמספרים, הרבה אנשים פונים אליי בוואטסאפ עם כל מיני שאלות, כמו אני עושה צום לסירוגין X חודשים, וירדתי רק 10 קילו, 2 קילו, 3 קילו, ונתקעתי, מה עושים? דרך התשובה שלי זה, מה אתם שואלים אותי? אני מתעסק במשין לרנינג ותוכנה, תשאלו איזשהו דייטיקנית או מישהו מתעסק בתחום התזונה, אבל אם כבר, אז זה בדיוק הזמן לשאול אותך, מה עושים אם נתקעתי?
אז אני אספר לכם מה אני עושה בדרך כלל בקליניקה, איך אני ניגשת לזה, כי יש המון דברים לעשות, אבל אנחנו רוצים לגשת לזה מתוך מקום שיפיק הכי הרבה אפקט לטווח ארוך. כי למשל, אם אני נתקעתי בצום לסירוגין, האופציה הראשונה היא לעשות פרוטוקול שמגדיל את שעות הצום, כדי להגיע ליותר ויסות תיאבון, למשל. וזה באמת הדבר הראשון שאני אשאל, כמה זמן אתה עושה את זה וכמה שעות אתה צם, כלומר מה הפרוטוקול שלך, וכמה זמן אתה כבר מתמיד בפרוטוקול הזה. כי יכול להיות שנתקעת כי עשית את זה שבוע או שבועיים, בסדר? תן לזה שנייה. יכול להיות שנתקעת כי אתה אוכל מה שאתה רוצה בחלון אכילה, ולפני זה אכלת מה שאתה רוצה כל הזמן בנשנשת לאורך כל היום, אז כן, זה צמצם לך שעות, אבל אם אנחנו שנייה נסתכל ונעבוד איתך על, רגע, אתה אוכל בכלל מרעב כשאתה אוכל לאורך חלון אכילה? כלומר, מה לעשות? לחכות לרעב כשאתה אוכל, זה כבר בלי שינוי פרוטוקול יכול לעשות יותר תוצאות. אז הדבר הראשון זה לבדוק את הפרוטוקול שלך וכמה זמן אתה מתמיד בו. הדבר השני זה לבדוק אם אתה אוכל מתוך קשב לגוף, מרעב ומסובב. הדבר השלישי זה לבדוק מה אתה אוכל. האם מה שאתה אוכל בזמן חלון אכילה מתוך קשב לגוף מסביע אותך לטווח ארוך. כי למשל הרבה אנשים שוברים צום עם שייק ירוק. זה לא מסביע אותך להרבה זמן, אלא אם כן דחפת שם טונה של חלבון, כמות יפה של שומן, וגם אז בגלל שלרוב לשייקים שמים אבקת חלבון, שזה מזון יותר מעובד, הוא ייתה פחות להסביע מאשר מזון שתלעס. הדבר הבא זה לעשות את המזון מסביע יותר. והאחרון חביב זה לבדוק איך אתה צם, מה אתה עושה בזמן הצום. כלומר, יכול להיות שאתה לא מפיק את התוצאה שאתה רוצה מהפרוטוקול, כי בזמן הצום אתה לא בכוונה, שובר את הצום, מקפיץ אינסולין, מפחית את האפקטיביות של כל ויסות התיאבון, של כל הריקוד ההורמונלי, אינסולין, לפטין, כל זה, ג'רלין, שקורה שם, כי אתה בעצם משדר לגוף רגע, אבל אני אוכל פה. למשל, על ידי, חלק מהאנשים חווים את זה על ידי ממתיקים מלאכותיים, חלק על ידי, אפילו מיץ לימון, באמת כמה טיפות לימון. זה לא כולם, אבל זה אצל חלק. אז זה ככה, הדברים המרכזיים שאני אבדוק איתם, ואחרון חביב זה לבדוק אולי בן אדם במשקל תקין ובהרכב גוף תקין, ויש לו מחשבה שהוא צריך לרדת עוד במשקל, אבל הגוף שלו הוא בסט פוינט הבריא שלו, הבריא, חשוב לי להרגיש, ואז העבודה, לפחות אם הוא בא אליי, תהיה יותר על קבלת הסט פוינט הזה ברמה הפסיכולוגית, במקום לעשות יותר נזק עם המשך ירידה במשקל.
האמת שיש עכשיו הרבה מאוד כתבות, גם בוויינט, גם מחקרית, שאומרים בעצם שאם מסתכלים על ירידה במשקל, אז אין יתרון טכני מחקרי בין צום לסירוגין, לבין פשוט גירעון קלורי. גירעון קלורי זאת אומרת, אתה צריך 2,000 קלוריות, תאכל 1,500. האם בכל זאת, למרות זה שנראה שמחקרית, אומרים של ירידה במשקל, אין הבדל, האם בכל זאת ממליצה דווקא על צום לסירוגין, לעומת דיאטות קלאסיות במחאות כפולות אחרות?
האם אני אמליץ לכולם צום לסירוגין? לא. אבל למה אני מאוד מאוד כן אוהבת לעבוד עם הכלי הזה ברמה כלשהי לפחות? זה כי, נכון, בסופו של דבר הירידה במשקל, למרות שהיא מנווטת על ידי הורמונים וקל יותר או קשה יותר לעשות אותה עם המערך ההורמונלי המתאים, בסופו של דבר זה כן יגיע לקלוריות אם אתה תכניס פחות ממה שאתה באמת מוציא, כן? לא ממה שאתה חושב שאתה מוציא. אז אתה תרד. אבל לצום לסירוגין יש כמה יתרונות שאצל האדם הנכון אחרי התרגלות, הם מאוד מאוד בעיניי זוכים לעומת דיאטה קלאסית. כי למשל בדיאטה קלאסית אנחנו, בשביל להגיע לגירעון קלורי, חלק מהאנשים מגבילים קלוריות, כמויות פר ארוחה, נקודות, whatever. ואז בדיאטה קלאסית נגיד 3, 4, 5, 6 ארוחות ביום, אתה צריך להתמודד עם ההגבלה הזאת. לעומת זאת, בצום לסירוגין זה מפחית לך את כמות ההתמודדויות. אז פסיכולוגית זה יכול ליצור יותר שחרור בעניין הזה, וגם בזמן הצום אתה לא מתעסק עם האוכל. אני חד משמעית מתעסקת עם תה וקפה בשעות הצום שלי, אבל זה כל הכלים שיש לי לעשות בשעות הצום. אז קלות היישום הזאת, של, זה מאוד מאוד קל להבין וליישם, כמובן ברמה הפרקטית, לא הפסיכולוגית. היא אכילה, וזה גם משחרר אותך מההתעסקות המחשבתית, שוב, במידה ואין אובססיביות סביב זה. דבר נוסף, בדיאטה, חלק מהאנשים, בשביל להגיע באמת לגירעון קלורי, הם נלחמים עם עצמם. כלומר, הם לא מסופקים מכמות מסוימת של אוכל, והם פשוט אומרים לעצמם, די, מספיק, סיימת. זה בנפש שלנו לכל, כל שעולה בהם תוכנו, עולה מיידית כל נגדי. אז ככל שהם אומרים לעצמם די מספיק, הם גם אומרים לעצמם בצורה לא מודעת, אבל אני רוצה עוד. ואז הם מחזקים את האובססיביות הזאת, את המלחמה הפנימית הזאת של אסור לי, אבל אני רוצה. אסור לי, אני רוצה. ברגע שאנחנו הרגלנו את הגוף לפרוטוקול הצום שעובד, שיעבוד לנו, שיפיק לנו את התוצאה, ובמיוחד אני רואה את זה יותר בחלון אכילה, הגוף באמת מתחיל לבקש את האוכל בשעות מסוימות, בכמויות מסוימות קטנות יותר כי יש ויסות תיאבון, ועד שעה מסוימת וזהו. ואז אני לא צריכה להתנהל עם ההגבלה החיצונית הזאת, וזה מאפשר לי לסמוך על הגוף במקום לסמוך על תפריט. אני לא עובדת, גם כדיאטנית שעוד לפני שעבדתי עם צום לסירוגין, פחות אהבתי לעבוד עם תפריט והגבלות חיצוניות, אלא יותר להביא את הבן אדם לכזה קשב לגוף שזה ירד מעצמו, אבל צום לסירוגין כל כך מגביר גם את הקשב לגוף, כי כשאתה צם 16 שעות לפחות, כן, ואתה מחכה לרעב, אתה יודע מה זה באמת רעב, ואתה מבין שהנשנשת זה לא כי אתה רעב, אז זה מחזק את היכולת גם להבחין מתי אני באמת רעב, וככה גם להפריד מתי אני באמת רעב פיזית, ומתי אני לא באמת רעב, אלא כל שאר הדברים שזה אכילה פסיכולוגית, רגשית וכן הלאה. וספציפית בצום לסירוגין, דווקא מטאנליזה שיצאה, אני חושבת לפני חודש, כן הראתה שספציפית ADF כנראה יותר אפקטיבי מדיאטה רגילה, אבל שוב, ההבדל הוא כל כך זניח, שבפועל זה כן שווה ערך, לכמה אנחנו מסוגלים להגיע לגירעון קלורי, מבלי להניש את עצמנו, מבלי לגרום לתחושת מסכנות ומלחמה פנימית. אז בעיניי, היתרון הגדול של הצום לסירוגין הוא פסיכולוגי, לירידה במשקל. אבל יש לצום לסירוגין עוד יתרונות בריאותיים, שגם אם אתה לא יורד במשקל, שווה ליישם אותו. אני עושה את זה כבר המון שנים, טפו טפו טפו, אני צמה 9 שנים אני חושבת לסירוגין, מינוס הריונות והנקות, כן? ולפי הסטטיסטיקה, הרופאים תמיד אמרו לי שהייתי אמורה באזור גיל 29-30 לקבל כבר סרטן, לפי הסטטיסטיקה של מתי אמא שלי קיבלה, מתי סבתא שלי קיבלה. טפו טפו, עוד לפני שעשיתי את הדברים, מבחינתי אני כבר הרווחתי מהצום לסירוגין, ומהדברים הנוספים שאני עושה, ספורט וכן הלאה, כי טפו טפו, בינתיים כל תקין, ועברו כבר יותר מ10 שנים מאז.
אז כמובן נקווה שזה ימשיך ככה. האמת שבהקשר למה שאמרת לגבי רעב, אני חושב שראיתי, אני לא זוכר איפה, רעיון עם איזושהי מישהי שהייתה אוביס, וסיפרה שלראשונה היא גילתה מה זה רעב, כי אנחנו בתרבות המערבית, אנחנו לא באמת רעבים, אנחנו כל הזמן אוכל זמין, אז זה באמת אחד הדברים שפתאום באמת מגלים מה זה רעב, אפשר לחכות לו, אפשר לא לאכול אם לא רעבים, זה באמת כזה מצחיק להגיד, אבל פעם רעב היה כל כך רווח, היום זה כאילו מכיר אותנו מחדש כאנשים למה זה להיות רעב.
פעם היה, הרעב היה רווח, וזו אחת הסיבות שאנשים כל כך מפחדים מרעב, כי בתודעה הקולקטיבית שלנו, אנחנו עדיין שם, במקום הזה שרעב הוא מסוכן, אבל בעולם המערבי כל כך צעיר מבחינת הפסיכולוגיה שלנו, בעולם המערבי, עולם השפע, הרעב הוא לא מה שאנחנו צריכים לחשוש ממנו, אלא אנחנו צריכים כולנו ללמוד להתמודד עם השפע. אז כן, היכולת הזאת להתרווח אל תוך הרעב, שוב, במידה ואין הפרעות אכילה, להתרווח אל תוך הרעב מבלי לחשוש, יש בזה באמת משהו מאוד מאוד משחרר.
זה מזכיר את המערכון של אודי קאגה, אתם מכירים, על, על המותג, שהוא אומר, זה מותג שקורס, ואז הוא אומר שיש לו שתי מצבים, שזה מאפיין הרבה אנשים, או שהוא מרגיש איזשהו מפוצץ, או שהוא מורעב, אין לו באמת, ואני חושב שיש הרבה אנשים, זה הולכים ככה את היום, הם לא אוכלים, אוכלים עד שהם מפוצצים, ואז פתאום, הם חייבים עכשיו אוכל, או שהם מתים. ואני חושב שמה שצום, או איזה כביש מהיר להרגיש באמת את הסובה ואת הרעב, ואת האיזון הזה שאיבדנו, וזה מאוד נוח. זאת אומרת, מי שאוכל גם דקטוגני וגם, זה לא בהכרח, אז הוא מגיע לאיזשהו צום לסירוגין טבעי, הוא לא כופה על עצמו איזה כי...
חלקם, חלקם.
כן, זה לא כולן, כן, פשוט אני חושב שאנחנו לא אמורים לאכול כל היום. אנחנו לא מדברים פיזיולוגית, וכשאנחנו כן מתחילים להיות, לאכול בצורה יותר נכונה, פתאום אנחנו רואים שלא חייבים לאכול כל היום.
ממש ככה.
יש שיאמרו שלא חייבים לאכול כל יום. אוקיי, אז רותי, היה פרק מאוד מעשיר ומדהים, אני חושב שלמדנו הרבה מאוד על הפרקטיקה. יש לך עוד איזשהו נושאים אחרונים שלא כיסינו, מילים אחרונות להוסיף לפני שאנחנו סוגרים?
כן, אני רוצה להתייחס למה שאנשים אני מניחה חווים חלק מהמאזינים בצום לסירוגין ובכלל בשינוי תזונתי, כי אתם מדברים הרבה על דברים שבאמת מאוד מאוד יכולים להיטיב איתם, אבל הם לא מצליחים ליישם אותם, או שהם מיישמים אותם לתקופות, ואז נופלים, מיישמים ונופלים. וחשוב לי להדגיש, אנשים במצב כזה הרבה פעמים מרגישים שמשהו לא בסדר בהם, כי הנה, אתם מביאים כל כך הרבה ידע, המדע תומך בזה, למה אני לא מצליח? חשוב להבין שיש אותנו, יש את ההצלחה, ובאמצע, אם אנחנו לא מצליחים, מה שעומד בינינו לבין הצלחה, זה הרמה הרגשית והנפשית שלנו. ואנשים שונאים את זה כשאני מתחילה לדבר איתם על זה בהתחלה, חלק, כי למה את נכנסת איתי לרגשות שלי, אבל זה בדיוק זה. זה מה שעומד בין הידע שלנו לביצוע, זה קודם כל מוטיבציה, כמה אנחנו מחוברים למוטיבציה שלנו, כמה זה חשוב לנו. עכשיו כולם אומרים כן זה חשוב לי, אבל לא לכולם חשוב. לי למשל, אני אומרת לכם בכנות, לי לרדת במשקל לא מרגש אותי כל כך שאני מסתכלת עמוק. לעומת זאת, למשל להרגיש בנוח בגוף, הרבה יותר מרגש אותי. אז כשאנחנו מגדירים את המוטיבציה בצורה נכונה, הרבה פעמים אנחנו פתאום מתחברים לכוחות שלנו. איך זה? הם תמיד היו שם, פשוט הסרנו את המגבלה. ויש עוד כל מיני מגבלות שאנשים מאשימים את עצמם למה הם לא מצליחים, כשבן אדם שנייה מהצד שהם מסתכל, היה רואה את הקיר הזה שחוסם אותם והיה יכול לעזור להם. החל מכוחות נפש, זה יותר נפוץ אצל נשים, אבל גם יש לי הרבה גברים מההייטק שאצלם זה גם נפוץ. כשאנחנו עושים המון doing לאורך היום, בעבודה, בילדים, בבית, בהכל, לא נשאר לנו כוחות נפש. ושינוי כלשהו דורש כוחות נפש, זה לא רק מוטיבציה, זה כוחות בכלל ליישם. ואז כשאנחנו עושים כל מיני שינויים קטנים שיכולים להגביר כוחות נפש, פתאום אנחנו מקבלים את המוטיבציה, היא תמיד הייתה שם, פשוט תסרנו את המגבלה. טעויות חשיבה, תחושות מסוגלות עצמית, אם אנחנו מרימים אותה, יכולת להתייחס לנפילות בצורה שונה, זה הדברים שכאילו, זה הלחם הקטוגני של מה שאני עושה בטיפול, אבל זה בדיוק הדברים שעומדים בין הידע לבין היכולת ליישם. ואני, חשוב לי שאנשים יצאו מהפודקאסט הזה, אלה שרוצים את היישום, ואולי לא כל כך מצליחים עם ההבנה שזה כן אפשרי, פשוט צריך להישיר מבט מה קשה לי שם. והרבה יותר קל מהניסיון שלי לעשות את זה עם אשת מקצוע או איש מקצוע, מאשר לעשות את זה לבד. אני אומרת מהניסיון שלי, כי גם אני הולכת מדי פעם לדיאטנית שתראה לי את הדברים העיוורים האלה שאני לא רואה ברמה הפסיכולוגית. אז זה לא אתם, זה בתוככם, אבל זה לא אתם. אתם לא אשמים, אבל אתם יכולים לעשות הרבה בשביל ליצור שינוי.
אז תודה רבה רבה רותי, וכמובן מי שרוצה ליצור אותך קשר, שאתה קבוצת פייסבוק המאוד מומלצת של צום לסירוגין, עוד מדיות בהם את זמינה?
אני מאוד ממליצה על הפודקאסט שלי, הפידבקים שאני מקבלת, זה שהמון אנשים עוברים תהליך רק מהפודקאסטים שלי, או אפילו אם הם בסוף נגיד מחליטים כן לעזר בנו, הם מגיעים מאוד מאוד כבר עם, שהם עברו כברת דרך. אז הפודקאסט שלי, תזונה הצעד הבא, נמצא כרגע בכל הפלטפורמות, מוזמנים בחום.
אנחנו כמובן נקשר, אז תודה רבה ונתראה בפרק הבא.
תודה לכם.
קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.